אתם מוכנים?
שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט סודות ההצלחה. כאן איתי ואנחנו פה עוד הפעם עם אלון. הזה אלון, מה שלומך?
מעולה, מה העניינים איתי?
מעולה, איזה כיף שאתה שוב פה. אנחנו גם היום נדבר על השקעות ערך בשוק ההון, שזה התחום האהוב עליך, לא ככה?
לגמרי.
אז זה גם התחום האהוב עליי. והיום יש לנו פרק אפילו עוד יותר מרתק, כי בפעם הקודמת אנחנו בכלל דיברנו, התחלנו ממה זה השקעות ערך ואיך השיטה הזאת עובדת, אבל היום אנחנו הולכים לצלול לרובד כבר הרבה יותר עמוק ולהבין בעצם איך מאתרים חברות מעולות ומה מבדיל בעצם בין חברה רגילה שאנחנו לא נשקיע בה למה שאתה מכנה ווורן באפט מכנה חברה מעולה. אז אולי תסביר לנו עוד פעם את הקונספט הזה, מה זה חברה מעולה, למה אנחנו רוצים להשקיע בחברה מעולה, מה זה אומר אלון?
בוא נתחיל עוד יותר מהבסיס. בפעם הקודמת דיברנו על זה שאנחנו רוצים להיות הבעלים של עסקים. בעצם כשאנחנו משקיעים וקונים מניות של חברות, אנחנו נסתכל על הרכישה שלנו, על ההשקעה שלנו, כמו על רכישה של עסק, בדרך העיניים של בעל עסק. ואז נשאלת השאלה הבאה, כמו שאתה שואל אותה, איזה עסק אנחנו רוצים לקנות? הרי לכולנו ברור שאינטואיטיבית, כשמישהו רוצה לרכוש עסק, הוא רוצה לרכוש עסק מעולה. אנחנו בתור משקיעי ערך צריכים לאפיין את הנושא הזה, או את ההגדרה של מה זה עסק מעולה, ואנחנו נאפיין אותה, ואז גם ברור, גם תקבל תשובה, אנחנו נקבל תשובה, לגבי מה זה עסק מעולה, וגם התובנה, העוד יותר עמוקה של למה אנחנו רוצים להחזיק רק עסקים כאלה בפורטפוליו שלנו.
מעולה. אז אנחנו מבינים שאנחנו לא משקיעים במניות, אנחנו משקיעים בעסקים, ובגלל שאנחנו משקיעים בעסקים, אנחנו לא עוסקים במסחר ולא בהימורים, אנחנו משקיעים בעסקים, ובשביל זה אנחנו צריכים להבין שזה הבייסיק של הבייסיק וכל כך שונה מהעולם של המסחר, אנחנו צריכים להבין במה אנחנו משקיעים, אנחנו צריכים להכיר את העסק, ואתה אומר, לא די שנכיר את העסק, אנחנו לא נשקיע בכל עסק שאנחנו מכירים אותו, אנחנו משקיעים רק בעסקים מעולים.
נכון מאוד.
מה עם עסקים מעולים? איך אנחנו מזהים עסקים מעולים, אלון?
אז כדי לזהות עסק מעולה או לזהות עסקים מעולים, אנחנו נחלק בעצם את הקונספט הזה, או את ההגדרה של מה זה עסק מעולה דרך העיניים של משקיע הערך, לשני תחומים. האחד זה החלק האיכותי, עסקים שאנחנו נגדיר אותם כמעולים דרך הפן האיכותי. כלומר, יש להם מאפיינים שעוד מעט נדבר עליהם, ששמים אותם במיקום שמבדיל אותם משאר העסקים, והם יישבו בקטגוריה של עסקים מעולים. והחלק השני זה בעצם החלק של המספרים, של התוצאות העסקיות. יכול להיות שאנחנו חושבים שיש לנו עסק מעולה, אבל אם זה לא מתבטא במספרים של התוצאות העסקיות, כלומר בדוחות הכספיים, ואנחנו גם נאפיין ונגדיר היטב איזה מספרים אנחנו מחפשים ומה אנחנו מחפשים בהם, אז אם זה לא מתבטא במספרים העסקיים, אז כנראה העסק לא מעולה. ולכן אנחנו, כשנסתכל על העסק ולא רק כשנבין אותו, אנחנו נחפש את המאפיינים האיכותיים שלו, ואנחנו נחפש גם את המספרים החשובים לנו, שיעידו לנו שהעסק מעולה, וגם יעזרו לנו אחרי זה להעריך כמה הוא שווה לנו, ומכאן כמה אנחנו יהיו מוכנים לשלם עבור מניה בעסק הזה.
מעולה, ובעצם אנחנו אומרים, המספרים מספרים סיפור. השפה של העסק, בדיוק קראתי ציטוט של וורן באפט, שהוא אומר ששפה של עסקים זה השפה של החשבונאות, והשפה של העסק זה השפה של המספרים. המספרים מספרים לנו איזשהו סיפור, וגם בעצם יש קשר בין המידע הכמותי של המספרים, לבין המידע האיכותי, והרבה פעמים אם החלק האיכותי הוא טוב כמו שאנחנו רוצים, זה יבוא לידי ביטוי, זה אמור לבוא לידי ביטוי במספרים הכמותיים, נכון? במידע הכמותי.
זה נכון מאוד, ואתה כבר נוגע בדרך שבה אנחנו ממש חושבים ופועלים כשאנחנו מנתחים חברות. אנחנו בעצם מקדישים זמן בשביל להבין את הפן האיכותי של העסק, שמעכשיו נקרא לו היתרון התחרותי. אנחנו נחפש עסקים עם יתרון תחרותי, משמעותי, שריר ובר קיימה, על המתחרים, ואם באמת אנחנו מצליחים לזהות את זה כמו שצריך, ולעסק הזה יש יתרון תחרותי משמעותי והנהלה מצוינת, הרי שאנחנו מצפים לראות את זה במספרים. אנחנו מצפים לראות השתקפות של היתרון התחרותי והיכולות של ההנהלה בנתונים המספריים שהרי בשביל זה בעצם יש את העסק.
אז אתה בא ואומר, וורן באפט בא ואומר, אני כל הזמן חוזר על זה כי חשוב להבין, זה לא איזה משהו שהמצאנו אתמול, אלא למדנו את זה, לומדים את זה, אני למדתי את זה ממך, ואתה למדת את זה מהמורה שלך, והוא למד את זה מוורן באפט ומכל שאר החברים, צ'רלי מנגר, המשקיעים הטובים בעולם. אז בעצם אתה בא ואתה אומר שיש לחברות מסוימות יתרון תחרותי על פני חברות אחרות. זאת אומרת, לא כל החברות נולדו שוות.
ממש. האמת היא שאנחנו נחפש את החברות שהן הדובדבן שבקצפת, את החברות המעטות, המועטות, שיש להן יתרון תחרותי, שריר ובר קיימה על המתחרים, כזה שאנחנו רואים שהוא קיים כבר הרבה זמן, ושאנחנו מעריכים שהסביבה העסקית ומה שההנהלה עושה, תשמר ואולי אפילו תחזק ותעצים את היתרון התחרותי, כי בסוף אנחנו משקיעים לשנים קדימה, ואנחנו רוצים את הביטחון שהעסק שאנחנו משקיעים בו עכשיו, יהיה יותר גדול, יותר חזק, ימכור יותר, ירוויח יותר, ייצר יותר תזרים מזומנים חופשי, דרך הבסיס המאוד מאוד חזק הזה של היתרון התחרותי, ובעצם בעוד כמה שנים יהיה לו יתרון תחרותי אפילו עוד יותר גדול, אם אפשר.
זה ממש מרתק אותי, אלון, כי אתה יודע שאני מגיע מהעולם של העסקים, ואנחנו כל הזמן, אני רואה כל הזמן את החיבור בין העולם של העסקים לעולם של ההשקעות, ואני כבעל עסק בכל העסקים שלי, אני כל הזמן מנסה לייצר את היתרון התחרותי הזה, ולייצר את הבידול הזה, וזה באמת אחד הדברים שבסוף גורמים לעסק להצליח, ופה מישהו אחר עשה את העבודה, יש איזושהי הנהלה, איזושהי חברה שמתקיימת הרבה שנים, והם עבדו מאוד מאוד קשה כדי לייצר יתרון תחרותי, ואנחנו פה בעצם כמשקיעים מסתכלים מזווית אחרת, לא כמישהו שבא לייצר את היתרון התחרותי, אלא לזהות את החברה שכבר יש לה את היתרון התחרותי הזה, והם עשו את מה שנקרא החפיר הזה, את התעלת מגן הזאת סביב העסק כל כך כל כך כל כך חזק, שזה כנראה הולך להישאר שם הרבה שנים, וזה מה שנותן לנו את הביטחון להשקיע בעסק.
נכון, זה הבסיס להשקעה בעסק, ותראה איזה מדהים, זה רק שוק ההון יודע לתת לך את האפשרות להיות שותף בעסק דרך רכישת מניות, כשאתה יכול לבחור מה העסק, ואתה בעצם יודע איזה מאפיינים אתה רוצה שיהיו בעסק, שמה שנקרא העסק ראוי להשקעה בפרמטרים שלנו כמשקיעי ערך, ויותר מזה, אתה גם לא צריך לנהל אותו. יש הנהלה. מטורף. היא מנהלת אותו.
מטורף. ויש כל כך הרבה אופציות שאנחנו יכולים להשקיע בהן, אנחנו רק צריכים לבחור.
אנחנו צריכים לעשות את העבודה הנכונה ולהתמקד בחברות המעולות. לבחור את הבחירות הנכונות.
מעולה. אז בואו נדבר על איך אנחנו עושים את זה. אז דיברנו על יתרון תחרותי. מה זה יתרון תחרותי?
יתרון תחרותי בעיניים שלנו משקיעי ערך, זה איזשהו סוג, כמו שזה נשמע, יתרון תחרותי על המתחרים, ואנחנו נאפיין מספר סוגים של יתרונות תחרותיים, ואנחנו נחפש סוג אחד או יותר בעסקים שאותם אנחנו נבחן. ואם נתחיל בכלל ברמת הקונספט, ברמת העיקרון, אז הזכרת את וורן באפט והזכרת את אותו חפיר, את אותה תעלה, אז בואו קודם כל ניקח את בעצם את המטאפורה היפה מאוד של באפט, שהסביר פעם אחת מה זה בעצם, מה הוא מחפש ולמה הוא מחפש את היתרון התחרותי. באפט בעצם קרא לזה economic moat, חפיר כלכלי. ומה שעומד מאחורי זה הדבר הבא. בוא נלך רגע למאה ה-12, ונניח שאתה אציל במאה ה-12 שיש לו כסף וזהב ואוצרות, ואתה רוצה לשמור עליהם מפני שודדים וגנבים שלא יבואו ויחמסו את האוצרות. הדרך כנראה במאה ה-12 לעשות את זה, זה בעצם אותו אציל, יבנה מצודה, ישים שומרים מסביב למצודה, ישים את האוצרות בפנים, ואז הוא יבנה תעלה עמוקה ככל האפשר ורחבה ככל האפשר, ימלא אותה במים, ואם אפשר יזרוק פנים התנינים. יבוא השודד, יגיע לשפת התעלה, יסתכל על המצודה, יסתכל על התנינים, ויבין שהוא הולך לחפש את מזלו במקום אחר ולשדוד מישהו אחר. המצודה הזאת והתעלה מסביב למצודה נקראת חפיר, מוט. והחפיר הזה, ככל שהוא חזק יותר, משמע עמוק יותר ורחב יותר, הוא זה שמאפשר להגן על המצודה יותר טוב. נחזור למאה שלנו. העסק שיש לו בעצם מחירות, רווחים, תזרים מזומנים חופשי, לקוחות, כל הדברים שבעצם יש לעסק שהוא רוצה לשמר אותם, אלה האוצרות. אתה בעל עסק, אתה רוצה לשמר את האוצרות האלה, את נתח השוק שיש לך, והדרך לעשות את זה, זה לבנות חפיר כלכלי, כמו שבאפט מתאר אותו, סביב העסק. והחפיר הכלכלי, בתרגום שלנו, זה סוג של יתרון תחרותי, שתבנה לעסק שלך, שזה יתרון שיש לך על המתחרים. וככל שהיתרון התחרותי הזה יהיה יותר חזק, מוצק, ותוכל להגדיל אותו ולחזק אותו לאורך זמן, כך בעצם העסק שלך יגדל ויצמח ויתפתח יותר מהר מהמתחרים, והרבה פעמים על חשבון המתחרים. ואלה העסקים שאנחנו משקיע ערך מחפשים. עסקים שיש להם יתרון תחרותי, אמרתי את זה כבר, שריר ובר קיימה, שמבדל אותם מהמתחרים, ושאנחנו מעריכים שהיתרון הזה גם ימשיך ויחזיק מעמד ואולי אפילו יתחזק בשנים הבאות, כי אנחנו משקיעים לשנים קדימה.
אז כמו שיש הרבה עסקים שהצליחו לייצר לעצמם את היתרון התחרותי הזה, יש עוד יותר עסקים שאין להם בכלל יתרון תחרותי. זאת אומרת שהם אחלה עסק, הם אולי עושים כסף, העסק גדול, יכול להיות שיש להם מאות עובדים, יכול להיות שהם מגלגלים מיליונים, אולי מיליארדים, אבל אין להם את המורט הזה, הם עוד עסק כמו הרבה עסקים אחרים, וזה אומר שאין לנו ביטחון שהם ימשיכו לשמר את המעמד שלהם לאורך זמן, נכון?
נכון, כי עסק שאין לו יתרון תחרותי משמעותי, בסופו של דבר, אם הוא רווחי מאוד, יבואו מתחרים, יקימו עסקים מקבילים באותו תחום, ובעצם התחילו להתחרות. ברגע שיש תחרות, הרבה פעמים זה הולך מהר מאוד לתחרות על המחיר, כולם מוכרים בפחות כסף, מרוויחים הרבה פחות, ואותו עסק לכאורה נהדר שחשבת שהוא נהדר, ולא היה לו יתרון תחרותי, פתאום נמצא במלחמת הישרדות על המחיר בכלל, שזה המצב הכי גרוע מבחינתנו, וכתוצאה מזה הרווחיות יורדת, עלול אפילו להפסיד כסף ואפילו לצאת מהמשחק, ואת זה אנחנו לא רוצים.
מדהים. אז אני חושב שזאת הנקודה, זאת אומרת, זה לא מספיק שחברה הצליחה להגיע למעמד שבו היא יכולה להרוויח כסף או יש לה מוצר נהדר שהיא משווקת אותו. אם זה כזה טוב, אז אנשים אחרים יתחילו להעתיק אותה, חברות אחרות יתחילו להעתיק אותה, כי הם גם רוצים כסף, ואם אין את היתרון התחרותי הזה, אז היא תמצא את עצמה בסוף חוזרת לאיזשהו ממוצע ולא מתבלטת. אז איך היא יכולה להגן על עצמה? איך חברה יכולה להגן על עצמה? איזה סוגים של יתרונות תחרותיים יש לנו?
אז בואו נחלק את היתרונות התחרותיים למספר קטגוריות, ואנחנו נחפש בעסקים את אחד או יותר, יתרון תחרותי באחד או יותר מהקטגוריות. אז הקטגוריה הראשונה, שהיא ברורה לכולם, ועדיין צריך להדגיש אותה, זה הנושא של מיתוג. עסק שהצליח ליצור מותג מאוד מאוד חזק, שהצליח למתג את עצמו, בצורה של הלקוחות שלו אוהבים את המותג, רוצים את המותג, שמחים לשלם עבור רכישה של המוצר או השירות של המותג הזה, בעצם יש לו יתרון תחרותי על עסק מקבילי אחר שהוא לא ממותג. כי עסק שמתג את עצמו כעסק יוקרתי, ושהוא בעצם הלקוחות רוצים, זה סמל סטטוס מבחינתם, או כל סיבה אחרת שסביבה יש את המיתוג הזה, בעצם גורם ללקוחות לחזור ולקנות שוב ושוב את המוצרים של אותו עסק.
מעולה. אז אנחנו יודעים בעצם שעסק יכול להפוך את עצמו להיות מותג, לא עוד סתם עסק. הוא נכנס לתת המודע של הבן אדם. כשמישהו חושב על התחום, הוא חושב על העסק הזה, והוא בעצם ממצב את עצמו באיזושהי קטגוריה אחרת משאר העסקים שנמצאים באותו תחום, באותו שוק. וזה המותג שאתה מדבר עליו. אתה יכול לתת דוגמאות לחברות כאלה?
כמובן, בוא ניקח שתי דוגמאות שכולם מכירים. אפל. אפל זה מותג.
אפל זה מותג.
כולנו מסכימים על זה, נכון?
חד משמעית.
ובעצם הסמל של התפוח הנגוס, כמעט כל אדם בעולם המערבי מכיר אותו. האייפון זה סמל סטטוס, במיוחד תמיד האייפונים החדשים. המקבוק נחשב כסמל סטטוס. מעבר לעובדה שמדובר במכשירים טובים, בסופו של דבר מדובר במותג מאוד 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 חזק, וכשאפל מוציאה את הטלפון הבא, את האייפון, הדור הבא, אנשים מוכנים לעמוד מחוץ לדלת של החנות יומיים לפני, בגשם, מבלי שהם ראו את המכשיר, מבלי שהם יודעים כמה הוא עולה, כדי לקנות אותו לא משנה מה, ולצאת עם תמונת ניצחון, אני מחזיק את הקופסה של המכשיר החדש. זה
משמעית.
מותג.
חד משמעית.
כמה חברות סלולר יודעות לעשות את זה חוץ מאפל?
אין הרבה שאתה מסתובב ושאתה גאה שיש לך את המכשיר שלהם. אין ספק שאצל אפל, למשל, זה באמת דוגמה קלאסית, אנשים שיש להם מחשב של אפל, הם מתגאים בזה. זאת אומרת, ההרגשה הזאת של לשבת במקום ציבורי ויש לך מחשב של אפל, הם תמיד מרגישים שהם קצת מעל כולם. אז זה בעצם המותג שאתה מדבר עליו.
בוא ניקח עוד דוגמה.
כן.
קוקה קולה.
קוקה קולה.
יש מישהו שלא מכיר את המותג? כולנו מכירים את המותג. כשאנשים נכנסים לסופר לקנות קולה, מה הם הולכים לקנות?
קוקה קולה.
כנראה קוקה קולה. ובעצם השטחי מדף בסופר ובקיוסקים שמורים בעצם לקוקה קולה. על חשבון מתחרים, בסוף שטח מדף, זה דבר יקר ומוגבל בכמות. וקוקה קולה יש לה את זה. קוקה קולה יש לה את חברת הבקבוק הטובה בעולם. כולנו מכירים את הפרסומות של קוקה קולה, עם הבחורות היפות והגברים הנעים ובים והבקבוק קולה מזכוכית עם הטיפות מים הקרות עליו, אתה מרגיש את הטעם של הקולה בפה? זה המותג, זה העוצמה של המותג.
ובעצם זה שיש להם מותג גם נותן להם את היכולת בתקופות קשות, במצבים שבהם הם צריכים להעלות את המחיר מתוך ידיעה ש... הקהל שלהם כנראה ילך אחריהם, אפילו אם המחיר קצת עולה או הרבה עולה, וזה חלק מהתוצאה, השפעה של המותג, וזה חלק ממה שמשמר להם את היתרון.
נכון, היוקרתיות וזה שהם ברנד, בוא נגיד אפילו משפט קצת קיצוני, מותגים לא נותנים הנחות. תיכנס לחנות של אפל ותבקש הנחה, נראה אם תקבל.
חד משמעית, זאת אומרת אם בא לך עכשיו קולה, בא לך קוקה קולה, וזה עולה שקל יותר או שני שקל יותר מקוקה קולה, מקולה אחרת שמיוצרת באיזה לייבל פרטי, ובא לך קוקה קולה וזה מה שאתה אוהב לשתות, אתה תשלם את עוד שתי שקל האלה, אפילו שיש פער במחירים.
אני אקצין, אתה אפילו לא תדע שיש פער במחיר, כי לא תסתכל על האחר.
חד משמעית. אוקיי, אז זה המותג. איזה עוד יתרונות תחרותיים יש לנו?
יתרון תחרותי נוסף זה בעצם יתרון של cost efficiency. low, מה שנקרא low cost mode. וזה בעצם חברות שיודעות לייצר ולמכור בזול יותר מכל מתחרה. עכשיו הדוגמאות הידועות זה בארצות הברית זה וולמארט, קוסטקו.
אז פה זה הפוך, פה זה הפוך. זאת אומרת, קודם אמרנו הם יכולים למכור ביותר יקר, מרצדס יכולה למכור במחירים הרבה יותר גבוהים ואתה נהנה לנסוע עם המותג, פה זה הפוך לגמרי, פה אנחנו מדברים שהיתרון התחרותי שלהם זה זה שהם יודעים להשיג את זה כמה שיותר בזול.
נכון, ובעצם הם מוציאים מה שנקרא out of business את כל העסקים האחרים בסביבה, כי לא ניכנס למשמעויות האתיות של הדבר הזה, אבל אם אתה לקוח שרוצה היום לקנות כלי עבודה, ויש לך חנות שמוכרת במחיר מסוים, ויש לך רשת, גדולה, וולמרט לדוגמה, שמוכרת את מה שאתה רוצה הרבה יותר בזול, בתור צרכן, אלא אם כן חשוב לך מאוד 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 לשמר את העסק הקטן שליד, בתור צרכן כנראה שאתה תלך לרשת ותשלם בזול, כי בסוף זה יוצא מהכיס שלך. וכולנו פה בארץ מכירים את אלי אקספרס, בעצם שאתה רוצה לקנות דברים שהם לא ברנד או כל מיני דברים מיוחדים, הרבה אנשים פשוט עושים חיפוש באלי אקספרס, מוצאים את זה, מוצאים בזול וקונים.
זה מרתק אותי שיש כל כך הרבה סוגים שונים, אנחנו עוד מעט נעבור על עוד כמה, של יתרונות תחרותיים. והנה דוגמה לשני קיצונים, אחד מותג שגורם למחירים להיות יותר יקרים, ואחד שמדבר על הזול, וזה כל הזמן מחזיר אותי לנקודה שיש הרבה דרכים להצליח. יש הרבה דרכים להצליח, ותמיד אנשים, יוצא לי לדבר על זה הרבה עם ספיר פה בפודקאסט, שתמיד אנשים אומרים, איך אני אצליח, איך אני אגיע למקום שאני רוצה, איך אני אקים את העסק שאני רוצה, ואני תמיד מנסה להעביר לאנשים את המסר, זה לא הבעיה של איך להצליח. הבעיה היא לבחור את הדרך שהכי נכונה לך, או לא להתפזר לאלף ואחד דברים. יש הרבה דרכים להצליח, וגם פה בעצם אני רואה שיש הרבה חברות שמגיעות לחפיר הזה, לתעלת מגן הזאת, שאף אחד אחר לא יכול לתפוס את המקום שלהם, בדרכים שונות.
נכון.
וזה מרתק אותי, וגם אני יודע שבעצם יכול להיות חברות שיש להם כמה יתרונות תחרותיים ביחד, לא רק אחד.
עוד מעט ניתן דוגמאות לזה. אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר, הדבר החשוב לבעל עסק זה להבין את העיקרון הביזנסי הזה, ולהגדיר לעצמו איזה יתרון תחרותי הוא יכול ורוצה לייצר לעצמו, ולעבוד על זה ללא לאות, כי זה מה ש... יבדל את העסק שלו מעסקים מתחרים, ובסופו של דבר זה מה שיגרום לעסק שלו לפרוח ולשגשג, וגם לשרוד בימים קשים.
מעולה. אוקיי, איזה עוד יתרון תחרותיים יש לנו?
יתרון תחרותי נוסף זה בעצם סודות ופטנטים. אם העסק שאתה רוצה להשקיע בו נהנה מזה שיש לו סודות מסחריים או סודות אחרים שלמתחרים אין, או שהוא רשם פטנטים או רכש פטנטים, הרי שככה יש לו יתרון התחרותי על המתחרים שלא יכולים ואסור להם להשתמש בעצם בפטנטים. בוא ניקח דוגמה, נספרסו. נספרסו היה לה פטנט רשום על העיקרון, על המכונת נספרסו והתבליות וכל זה, והפטנט פג לפני כמה עשור או משהו כזה.
אז זהו, רציתי לשאול אותך לגבי זה, כי אם יש להם פטנט זה נותן להם איזושהי הגנה של חפיר לפרק זמן מסוים, אבל אז הפטנט פג, אז מה...
נכון. בוא נזכור שפטנטים, אם לא תפסת את החברה 3 שנים לפני שנגמר הפטנט, אז כנראה שיש לך עוד יותר זמן, ואם חברות רושמות פטנטים, הן מסתכלות 15 ו-20 שנה קדימה, והרבה חברות גם דואגות לרשום עוד ועוד פטנטים על מה שהם עושים, כדי לשמר כל הזמן את היתרון התחרותי. אז חברות תרופות, לדוגמה, עושות את זה כל הזמן.
אז כשאנחנו בודקים, זיהינו חברה שיש לה יתרון תחרותי, מוט, מסוג של פטנטים, אז כדאי לנו לחפור ולראות מתי הפטנט פג תוקף, ואיך הם פועלים כדי להגן על הפטנט הזה למשך עוד שנים?
אתה חייב לעשות את זה, אתה חייב להבין את העסק. כי אם הפטנט יפוג בעוד שנתיים, אתה משקיע ליותר זמן, כדאי שתהיה מודע לזה. בואו נחזור רגע לדוגמה של נספרסו, שלנספרסו פג הפטנט, בעצם זה אפשר להרבה מתחרים להתחיל ולמכור קפסולות. קפסולות קפה שהן מתאימות למכונת נספרסו, מה שאי אפשר היה לעשות לפני זה, ובעצם היום אתה יכול לקנות קפסולות בחצי מחיר, ונספרסו ממשיכה למתג את עצמה דרך המיתוג, דרך הברנד, הפרסומות עם ג'ורג' קלוני, וכמובן האיכות של מה שהם משדרים, והאיכות של הקפסולות שלהם, והם נשארים בטופ, בלמעלה, גם מבחינת המחיר, הקפסולות שלהם ממש לא זולות, זאת הדרך שלהם לשמור על היתרון התחרותי
של המותג.
איבדו, כן, של המותג, כי הם איבדו את היתרון של הפטנט.
אוקיי, מעולה. ואז בעצם יש לנו, דיברנו על מותג, דיברנו על מחירים זולים, ודיברנו עכשיו על סודות ופטנטים.
אני עוצר אותך רגע.
כן.
כי אם נחזור לקוקה קולה, כדוגמה מצוינת, לקוקה קולה יש יתרון תחרותי מסוג סוד.
סוד.
הנוסחה המדויקת למשקי קוקה קולה, היא סוד כבר למעלה מ-100 שנה.
הסיפור הקלאסי זה שכל המנהלים של קוקה קולה שיודעים את הנוסחה, לא יכולים, אסור להם להיות ביחד באותו מטוס או באותו בניין, כדי שאם חס ושלום הם ימותו, אז שהסוד של איך עושים קוקה קולה לא ילך מהעולם.
אני מניח שזה רשום איפשהו, אתה
יודע. זה האגדה.
זו האגדה. ושים לב שקוקה קולה נהנית משני יתרונות תחרותיים, גם כמותג, וגם יש להם את הסוד, את היתרון התחרותי, שאף אחד לא יודע לייצר את המשקה הזה באותו טעם בדיוק.
תגיד, אבל זה, בעולם שאנחנו חיים בו היום, אי אפשר לשאוב מזה את המרכיבים של זה? מה זה כזה? זה בסך הכל משקה מוגז.
ראית את התחרות עם פפסי לאורך ה-60 שנה האחרונות? כמה פעמים בעצם עשו מבחני טעימה וכן ולא? האם זה שינה את העדפה האישית שלך?
אתה מדבר מבחינת המותג?
כן, מבחינת איזה משקה לצרוך.
מבחינת המותג, אני לא שותה קוקה קולה, אני לא שותה קולה בכלל, אני שותה מים, אז אני לא בן אדם המתאים לשתות אותו את זה.
היתרון התחרותי של המים.
כן, אבל חד משמעית, אנשים שאוהבים קולה לא אוהבים פפסי, ויש גם אנשים אבל שאוהבים פפסי.
נכון.
יש אנשים שאני לא שותה קולה, אני שותה פפסי, התחברו לטעם של זה.
נכון, דרך אגב, באמצע המאה הקודמת, פפסי, דרך מיתוג, דרך פרסומות מאוד מאוד חזקות במדיה האמריקאית, הצליחה להרים את הראש ולתת פייט ממש ממש טוב לקוקה קולה, למרות שהמשקה שלה שונה, יש לנו נוסחה אחרת, עם טעם שונה, ויש אנשים ששותים פפסי, ויש אנשים ששותים קוקה קולה, ואם זאת קוקה קולה נחשבת כהמותג.
וקוקה קולה זה אחת החברות שוורן באפט קנה והתעשר מהן.
המון המון כסף. הוא ניצל הזדמנות, ניצל אירוע.
והחזיק אותה הרבה שנים.
הוא עדיין.
עדיין מחזיק אותה.
כן, הוא ניצל אירוע של בעיה קצרת טווח, כמו שדיברנו עליה, אירוע, כמו שדיברנו על אירועים בפודקאסט הקודם, בפרק הקודם, והוא קנה בהנחה משמעותית המון המון מניות של קוקה קולה, והוא מחזיק אותם עד היום.
כי אחד הדברים זה בעצם להשקיע בעסקים שאנחנו מבינים אותם, והפעילות העסקית של קוקה קולה היא ביחס לחברות אחרות לא כל כך מסובכת להבנה ולא משתנה. ובידו קראתי ציטוט של וורן באפט שמדבר על זה שאחד מהסוגים של החברות שהוא אוהב, או לפחות אז כשהוא אמר את זה, זה היה לפני הרבה שנים, זה באמת חברות שהן לא מסובכות, שהן לא צריכות להשקיע כל הזמן בפיתוח של המוצר שלהם, ואז הם יכולים להשקיע בהרבה דברים אחרים מסביב, הם לא מבזבזים כסף כל הזמן בלייצר מוצר, בניגוד לנגיד חברות הייטק שכל הזמן צריכים R&D, מחקר ופיתוח, מחקר ופיתוח, אז בקוקה קולה אין הרבה מגוון למה לעשות, והם יכולים להשקיע את הכסף, לא לבזבז את הכסף על כל הזמן חידוש המוצר כדי לשרוד, אלא להשקיע את הכסף במקומות אחרים.
שים לב חיברת את זה לנתונים הפיננסיים, וזה אחד הדברים שאנחנו נחפש כשאנחנו מנתחים את הנתונים הפיננסיים של העסק.
מעולה. אוקיי, אז איזה עוד יתרונות תחרותיים יש לנו, אלון?
אז יתרון תחרותי מאוד 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 חשוב, זה נקרא switching cost mode. אם לחברה שאתה רוצה להשקיע בה, יש לקוחות שקשה להם לעבור למתחרים, או יקר להם לעבור למתחרים, אז יש להם יתרון, אז לחברה יש יתרון תחרותי מסוג switching cost mode. מה זה הדבר הזה? הרי בסופו של דבר, אם אתה בעסק שלך תצליח לשמר את הלקוחות שלך, בין אם אליהם קשה לעבור, כואב לעבור, נקווה שלא, או בין אם הם ירצו להישאר איתך לאורך זמן, כי אתה נותן להם שירות יוצא דופן, או מוצר יוצא דופן, או כל סיבה אחרת, הרי שיש לך יתרון תחרותי על המתחרים, כי הלקוחות שלך לא עוברים למתחרים, והם חוזרים ורוכשים ממך את המוצר, את השירות, או מה שזה לא יהיה. וזה יתרון תחרותי מאוד מאוד חשוב, קצת חמקמק בלנסות לאתר אותו, ואנחנו...
דווקא יש חברות שאני יכול לראות את זה ממש בבירור. נגיד מייקרוסופט,
נכון.
דוגמה קלאסית. אני איש מחשבים, גם אתה, אני מגיל 10, אני מאוד מבין במחשבים, בתכנות, באלף ואחד דברים. ניסיתי פעם לעבור ללינוקס, אני מבין, אבל אחרי שאתה כל כך הרבה שנים, בונה תוכנות ומתעסק, לעבור למערכת הפעלה אחרת, זה משהו שהוא כאילו... זה כמו אנשים שהם באנדרואיד ורוצים לעבור לאייפון, או לא רוצים, אומרים להם לעבור לאייפון, אתה לא רוצה את זה, כאילו יש לך משהו שנלחם, זה ללמוד שפה חדשה, ללמוד עולם חדש, ואני אגיד לך שהמערכת שאנחנו משתמשים בה לדיבור, שאנחנו מדברים לרשימת תפוצה שלנו, זה מערכת שהתחלנו, שרק הקמנו את הפעילות העסקית לפני המון 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 שנים, התחלנו להשתמש בה, ואנחנו לא יכולים לעבור ממנה עכשיו. היא סבבה, אנחנו משתמשים בה בהצלחה, אבל אפילו המחשבה של לעבור לחברה אחרת, זה, יש שם כל כך הרבה עמודי נחיתה, מאות עמודי נחיתה על החברה הזאת, וכל כך הרבה אנשים ברשימת תפוצה, כדי להעביר את זה למקום אחר, זה פשוט סיוט, והסיוט הזה, אתה לא רוצה אותו.
נגיד עכשיו באסנס, במהות של ה-switching cost mode. עכשיו בוא ניקח את הדוגמה של מייקרוסופט. לא רק עסקים קטנים, תחשוב על עסק גדול שבעצם פורס עכשיו על המחשבים של העובדים שלו אלפים או עשרות אלפי, הוא בעצם מתחזק אלפים או עשרות אלפי מחשבים, במה הוא יבחר? במייקרוסופט או בסביבת לינוקס? מרבית העסקים יבחרו במייקרוסופט עם הווינדוס והאופיס והתמיכה וכל הכלים המוכרים, ולא יבחרו בלינוקס ובונטו או כל סביבה אחרת, וגם מהרגע שהם בחרו, אין מצב שאתה מעביר עסק עם 1,000 עובדים ולא יודע כמה מחשבים, מווינדוס בעצם לסביבה אחרת. וזה switching cost mode עצום, ממש ממש עצום. כמה פעמים יצא לך להחליף את הבנק שבו אתה, שבו יש לך חשבון אישי?
בנק? יש לי כמה בנקים.
החשבון הראשי, האישי.
החשבון האישי, פעם אחת ימנו עליהם שנעזוב כי הם לא נתנו שירות טוב, ואז הם העבירו אותנו סניף, ואז הם התחילו לתת שירות יותר טוב, אז עכשיו אנחנו נשארים איתם, וכן, אנחנו עובדים עם אחד ראשי.
למה זה ככה? כי זה כואב. יש לך הוראות קבע.
כן, אתה חושב?
כן, יש לך הוראות קבע. וכרטיסי אשראי, וכל מיני הורדות מפה, והורדות משם, ולעבור לבנק אחר, ואת הקרנות השתלמות שאתה מפריש משם בתור עצמאי, ועוד הרבה דברים. זה כואב לעבור בנק. מרבית האנשים יעדיפו לא לעבור לבנק אחר, לא לסניף, לבנק אחר, ולהעביר את כל הפעילות.
אני מבין את מה שאתה אומר. אני מנסה לחשוב, אם היה לי סיבה כדאית מאוד מאוד גדולה לעבור לבנק אחר, אם הייתי עובר לבנק אחר, כי כרגע אין לי סיבה, כאילו, אתה יודע, אני אחסוך קצת איזה עמלה, איזה משהו, אין לי איזה תועלת מיוחדת בלעבור לבנק אחר, אבל ספציפית בבנק, אם נגיד עכשיו הייתי רוצה לעבור לבנק אחר, או אפילו לפתוח סניף בנק נוסף ולייצר שם עוד פעילות, זה משהו שהוא דווקא מאוד קל לי לעשות. כאילו, בגלל זה יש לי כמה חשבונות בנקים. פשוט הולך, פותח בעוד בנק, ואני יכול להעביר שם חלק מהפעילות שלי. אני לא חייב להעביר את כל הפעילות. אני לא אתנתק מהבנק הראשי, כנראה. אבל אני...
הנה, אמרת את משפט המפתח. בדרך כלל זה כואב לעבור בנק, ואנשים נמנעים, והם צריכים סיבה מספיק טובה בשביל לעשות את המאמץ הזה ולהתעסק עם זה.
אני חושב שבאופן כללי כן, זה קצת שונה שאני כבעל עסק, מאשר בן אדם שהוא לא בעל עסק. אנשים שהם מנהלים את המשק בית שלהם בבנק, אני מנסה לחשוב, לא יודע. אבא שלי היה, אתה יודע, כל כך, אבא שלי היה קצת קמצן באופי שלו, והוא היה בפרינציפ, היה מוכן לעשות את כל האופרציה של לעבור בנק, רק בשביל שלא ידפקו אותו באיזה משהו.
עקרונות יותר חזקים מהרבה דברים.
העניין הוא שבסופו של דבר... אז אתה אומר שלבנקים אבל יש סוויצ'ינג קוסט מוד?
יש סוג של סוויצ'ינג קוסט מוד, תלוי כמה חזק אתה מחובר אליהם, ומרבית האנשים, אם אין להם סיבה ממש טובה, הם לא יעברו.
זה נכון שזה כאב ראש, אם חילקתי עכשיו צ'קים, ויש לי כרטיסי אשראי, ואני צריך עכשיו להחליף את הצ'קים, יש פה איזושהי תלות.
נכון, זה לא שחתמת מול הבנק על חוזה שאוסר עליך לעבור.
נכון.
אבל אתה צריך סיבה טובה בשביל לייצר את המאמץ. הסוויצ'ינג קוסט מוד לא מונע מהלקוחות שלך לעבור, אבל אם יש לך את לעסק שלך את זה, אז אתה תגלה שהלקוחות נשארים, למרות שהם יכולים לעבור. ויכולות להיות לזה מספר סיבות, כי זה קשה להם, כואב להם, או כי הם מאוד 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 מרוצים. ואחת החברות, לדוגמה, שאני ניתחתי, לתיק ההשקעות הפרטי שלי, זה בעצם חברה שכשאתה קורא עליה בהתחלה, אתה מחפש את היתרון התחרותי, ואתה תוהה איפה הוא נמצא. עכשיו, אתה רואה את המספרים הפיננסיים.
אתה אומר, זה חייב להיות שם.
הם mind blowing, ולא יכול להיות, פשוט לא יכול להיות, שאף מתחרה לא בא ובעצם
נוגס.
ותוך כדי קריאה מעמיקה לעסק, אפשר היה לראות את הסוויצ'ינג קוסט מוד שלהם. היה אפשר לראות שבעצם המנכ״ל מספר לנו.
אתם מציינים את זה?
בטח. המנכ״ל מספר בגאווה, בדוח השנתי, שאחוזים ניכרים מהלקוחות שלו נשארים איתם עם העסק לאורך שנים, והטופ 10 לקוחות נשארים איתו כבר מעל 10 שנים ועושים איתו עוד ועוד פרויקטים. ואז אתה מבין שמדובר בסוויצ'ינג קוסט מוד שגורם ללקוחות לבחור בעסק הזה שוב ושוב ושוב.
מרתק. איזה עוד סוגים של יתרון תחרותיים יש? כמה יש, אלון? כמה יש?
יש שישה.
שישה. אוקיי, אז שאלה לי אליך. אתה אומר שיש שישה, אני כמובן מכיר את השישה, אנחנו עוד רגע נשלים את הפאזל. יש רק שישה?
אנחנו מנסים לעשות את החיים פשוטים ולחלק דברים לקטגוריות. כמובן שאתה יכול לחשוב על עוד דברים שהם רזולוציה יותר גבוהה בתוך זה, או לחשוב על דברים אחרים, אבל בגדול, לנו כמשקיעי ערך, כדי לעשות את החיים קלים, אנחנו נחפש את אחד מהשישה או יותר יתרונות תחרותיים בתוך ששת הסלים האלה, אבל יכול להיות שקפוץ לך משהו שלא יושב קלאסי בתוך השישייה הזאת, ואתה עדיין יכול לאפיין אותו, אם אתה יכול לאפיין אותו ואתה רואה שזה סוג של יתרון תחרותי שיש לעסק כבר הרבה זמן ואתה מעריך שהוא גם יחזיק קדימה, אז יכול להיות שמצאת עוד משהו שהוא מאוד ייחודי לאותו עסק.
יכול להיות שמתישהו ייוולד יתרון תחרותי חדש, אולי נולד כבר ואנחנו צריכים לשים לב לדבר כזה?
היתרון התחרותי השישי שנדבר עליו הוא תולדה של היתרון של הברנד. הוא בעצם סאב-קטגורי, תת-קטגוריה, של היתרון התחרותי מסוג מותג. אם נגעת בזה, בוא כבר נדבר על זה. כן. זה נקרא בעצם אפקט הנטוורק. בעצם
אפקט הרשת.
אפקט הרשת. בעצם חברות שיש להם דאטאבייס מאוד 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 גדול על המשתמשים, ראה ערך גוגל, פייסבוק, אמזון דרך הפלטפורמה שלהם, הזכרנו את אלי אקספרס, גם הם, יש להם דאטאבייס מאוד מאוד גדול. והם יודעים עליך יותר ממה שאתה חושב, ומסוגלים כתוצאה מזה גם למכור את המידע שבעצם של, ש, 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 שמאפיין אותך, וגם בעצם להזרים לך פרסומות מאוד מאוד ממוקדות למה שהם חושבים שאתה רוצה, או מה שאמרת להם שאתה רוצה, דרך החיפושים שלך, דרך הרכישות שלך, דרך המוזיקה ששמעת, דרך כל הדברים שאתה עושה ברשת. אז יש פה בעצם יתרון תחרותי מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, בדרך כלל החברות האלה הם סוג בעצם, של מותג.
שהם מגיעים בעצם למסה.
הם מגיעים למסה של משתמשים, יש להם המון המון דאטה על המשתמשים, ויש להם אלגוריתם ופלטפורמה שיכולה בעצם לייצר פרסומות שאתה בסוף כמשתמש בפלטפורמה תקנה.
אז עכשיו אתה אומר פרסומות, ואני רוצה לשאול אותך, כי פרסומות זה לי מאוד ברור, אוקיי, גוגל אנחנו מכירים, פייסבוק אנחנו מכירים, לינקדאין אנחנו מכירים, טוויטר אנחנו מכירים,
יוטיוב.
יוטיוב אנחנו מכירים של גוגל, ואנחנו מכירים טיק טוק, ברור לחלוטין, יש להם מאגר אדיר של לקוחות, והם גם העסק שלהם חי מפרסומות. האם יש נטוורק אפקט שיש להם מאגר של דאטה או מאגר של לקוחות, אבל המודל העסקי שלהם לא מבוסס בכך על פרסומות, ועדיין יש להם את הנטוורק אפקט הזה, מעצם זה שיש להם את המאגר לקוחות הגדול או את המאגר דאטה הגדול?
אני מניח שיש. אני, אם אני אחשוב לעומק, אני כנראה אמצא דוגמאות, לא עולה לי כרגע משהו ספציפי.
נגיד וואטסאפ, אני לא יודע אם זה בהגדרה שלנו אז, אם הייתה בהגדרה שלנו, אבל וואטסאפ לצורך העניין היה לה מאגר לקוחות, ולא היה לה איזשהו מודל עסקי מטורף.
נכון, לא היה לה מודל עסקי כזה שחי מפרסומות. מפרסומות בעצם וואטסאפ רצתה להימחר בסופו של דבר, ולעשות אקסיט לטובת הבעלים.
כן, אוקיי. אז אנחנו מדברים על נטוורק אפקט, שזה בעצם הביג דאטה הזה, וזה ברור מאוד, זאת אומרת, הרבה רשתות חברתיות מנסות להילחם בפייסבוק. לך תילחם בחברה שיש לה, אני כבר לא יודע כמה היום, 2 מיליארד, 3 מיליארד, לא יודע כבר כמה יוזרים. ויש רשתות שהן באמת אחלה רשתות והן קמות, אבל כדי שאתה תיכנס בכלל לרשת חברתית, אתה רוצה שיהיה לך עוד הרבה אנשים אחרים, כי זה כל המהות של רשת חברתית. וראינו עכשיו לצורך העניין את כל הבלגן שהיה עם וואטסאפ, שהם רצו להתקן את המדיניות, ואז אנשים אמרו שהם יעזבו אותם, ויעברו לסינגל, ויעברו ל... איך קוראים לזה התוכנה השנייה?
טלגרם.
טלגרם, והרבה אנשים אמרו, יאללה, אני הולך ואני אעשה את זה. בפועל, והרבה אנשים גם הצטרפו, היה נהירה, אבל עדיין, נגיד הייתה לי מישהי, הבחורה שאני הולך אליה, לעשות אצלה, יש לה בבית את האמבט קרח, ואני הולך שם כדי לעשות את האמבט קרח, והיא אמרה לי, אני עוזבת את הוואטסאפ בגלל כל מה שקורה, ואני עוברת לסינגל, ועבר שבוע והיא לא עשתה את זה. כי, אוקיי, אני לא רוצה לעבור לסינגל, אני בוואטסאפ, ואני מניח שהיא נתקלה בזה שעוד הרבה אנשים לא רוצים לעבור, והיא תעבור לשם, ותהיה שם עם עצמה בלי הרבה אנשים שהיא מתקשרת איתם. זאת אומרת, הנטוורק אפקט מושג מזה שיש נטוורק, שיש לך מאגר מאוד מאוד גדול של לקוחות, וקשה להגיע למסה הזאת.
נכון, קשה להגיע למסה הזאת. וברגע שאתה מגיע למסה הזאת, יש לך המון המון מידע לאותה חברה שיכולה להשתמש בו. עכשיו, לשאלתך מקודם עם המודל העסקי, בזמן חשבתי טיפה, תסתכל על ווייז. ווייז, האלגוריתם שבעצם אומר לך איפה יש פקקים, בנוי על זה שיש מספיק משתמשים בווייז שנוסעים באותם דרכים, ואפשר לאסוף דאטה ובעצם לנתח אותו, ולתת מפה של העומסים בדרך שבה אתה נוסע.
שווייז, כשהם יצאו, הם חיסלו, היה כל כך הרבה מפות, והם היו עושים מפות, כל כך הרבה כאלה של GPS, הם פשוט חיסלו אותם, כי האלגוריתם שלהם הוא גאוני, והוא היחידי שיודע לחזות באמת פקקים, כי זה ממש בשידור חי, וזה תוצאה מהיוזרים שמדווחים כל הזמן בעצם על מה קורה בשטח.
ולכן זה לא צריך להפתיע אותנו שהם נרכשו.
כן, שהם נרכשו על ידי גוגל, ועכשיו גם יש שם פרסומות. דרך אגב, מה המודל העסקי שלהם? הפרסומות האלה?
אני לא בטוח.
לא יודע.
לא בטוח. אני חושב שהם כן, ברור לי שהם גובים כסף באיזה מעסקים שבעצם, אם אתה רושם את השם של העסק, ואתה מקבל את הדרך ישר עד העסק, ולא את הרחוב עם המספר, אז אתה משלם על זה. זה ברור לי שעסקים משלמים על זה. אני לא יודע כמה מעבר לזה, אבל בסוף זה יושב על פלטפורמה שאחד חלק מהקונספט של גוגל, שהיא כולה פלטפורמה של נטוורקינג, ולכן גוגל יודעת לאסוף את הדאטה הזה ולהשתמש בו.
כמה דאטה, כמה דאטה. ביג דאטה. ראיתי מישהו, לא, ראיתי מישהו, זה כבר ישן, זה כבר לפני איזה 8 חודשים או שנה, לא יודע מתי, אולי אפילו לפני הקורונה, ראיתי מישהו שלקח הרבה טלפונים, והוא סחב אותם, ארצות הברית נראה לזה, סחב אותם בעגלה על איזה רחוב, אז, והפעיל את הווייז, אז הווייז חשב שיש פקק, אז הוא סתם את הרחוב, כאילו, יש כל מיני דברים ממש מצחיקים שאנשים עושים עם זה.
ענק.
מאוד מעניין. אוקיי, אז נטוורק אפקט, ומה עוד?
אז נטוורק אפקט זה בדרך כלל תת קטגוריה של ברנד,
אוקיי.
כי אם יש רשת שכולם מכירים אותה, אז מן הסתם זה גם סוג של מותג, ונתת דוגמה של גוגל, של פייסבוק, זה די ברור. אני חושב שכיסינו עד עכשיו 5 סוגים.
כן.
בוא נדבר על הסוג השישי,
כן.
וזה רגולציה, חקיקה. אם העסק שאתה רוצה לרכוש, לקנות מניות בו, להשקיע בו, נהנה מיתרון תחרותי שנובע מהמחוקק באותה מדינה, אז יש יתרון תחרותי מובנה לעסק. עכשיו, במדינת ישראל, לאורך השנים, היו הרבה מאוד דוגמאות כאלה, מבזק, שבעצם במשך המון המון שנים הייתה הספק היחיד לתקשורת, ובעצם שנות ה-70 היית מזמין טלפון, מבזק היית יכול לחכות חודשים עד שיבואו להתקין לך, דרך עולם הסלולר בארץ, פלאפון הייתה בעצם הספק הראשון שקיבל רישיון מהמדינה, ומי שזוכר את הימים של תחילת שנות ה-90, שילמנו על שיחות נכנסות. שילמנו כסף על שיחות נכנסות, והסכומים ששילמת לדקה של שיחה נכנסת ושיחה יוצאת, הם בלתי נתפסים היום. עכשיו, אתה יכול לעשות את זה כשבעצם אין מתחרים, ושהרגולטור נותן לך להיות לבד באזור. כמובן, אחרי זה נכנסה סלקום, ואז, מכיוון שזה תחום מאוד רווחי, ואז פרטנר, ובשנים האחרונות עוד low-cost providers, ושים לב מה קורה עכשיו לרשתות הסלולר, איך התחרות בעצם מחסלת את החלק מהעסקים האלה, הם הרבה פחות רווחיים, חלקם בעצם לא מצליחים לעמוד בתחרות, וזה חוזר לנושא שיתרון תחרותי, כדאי שעסק יחזיק לאורך זמן. בנושא של רגולציה, אתה צריך לחשוב, זה קצת טריקי, כי זה לא בידיים של החברה, הם תלויים ברגולציה.
כן, זה יכול, נתנו לה את זה, יכולים לקחת ממנה את זה.
נכון, נכון, אבל זה יתרון נוסף.
אבל זה יתרון מאוד מאוד חזק, יש לך את זה,
וואו. תחשוב על כביש 6, חברה דרך ארץ, כביש 6. יש אלטרנטיבות. אתה יכול לנסוע בכביש 2, אתה יכול לנסוע בכביש 4, הכל טוב. אתה רוצה לנסוע בכביש 6, בלי רמזורים, מספיק מסלולים, תשלם.
כמה מתוך זה חברות שמצליחות להשיג את הרגולציה, זה קשור לשחיתות ול... לא.
אני לא נכנס לזה.
אתה לא נכנס לזה. אתה אומר, זה לא מעניין אותנו מהצד הזה.
לא מתעסק בזה.
מעניין. אוקיי. אז דיברנו על 6 סוגים של יתרונות תחרותיים שאנחנו יודעים די בבירור. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על חברה שאנחנו הגענו אליה, כי אנחנו כבר חושדים בה, שהיא חברה מעולה, ויש לנו כל מיני פרמטרים שאנחנו לא נדבר עליהם היום, על איך אנחנו בכלל חושדים שהחברה היא חברה מעולה, והגענו ואנחנו מתחילים לבדוק אותה, ואנחנו קוראים את כל הדוחות של החברה, ומה הנהלה מספרת על החברה, ואנחנו מנסים למצוא למה. למה המספרים של החברה כל כך מעולים, איך היא מצליחה במשך כל כך הרבה שנים, אנחנו בודקים בדרך כלל 7 שנים אחורה את הנתונים הפיננסיים של החברה, איך יכול להיות שהחברה במשך כל כך הרבה שנים מצליחה להרוויח, והרווחים שלה גדלים, והמחזור שלה גדל, והפעילות העסקית שלה גדלה, איך זה יכול להיות, איפה מסתתר המהות שלה, וברגע שמצאנו את זה, זה נותן לנו שקט נפשי מאוד 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 גדול, כי המהות, בהנחה שאנחנו מאמינים שהוא יישאר, ואנחנו לא רואים סיבה שהוא ייעלם, נותן לנו ביטחון בזה שהחברה תמשיך לצמוח לעוד הרבה שנים.
נכון. עם זאת צריך לזכור שיתרונות תחרותיים לא נמשכים לנצח. אתה יכול להסתכל על דוגמאות של קודק שאיבדה את השוק של הצילום, נוקיה, בלקברי, חברת רים שבעצם היה לה את המותג ואת הסלולרים של בלקברי, ובעצם אנחנו צריכים לעשות אססמנט, איזושהי הערכה לגבי העוצמה של המותג והאם אנחנו מעריכים שהוא יחזיק לאורך זמן. שים לב שמותג כמו קוקה קולה שונה ממותג כמו בלקברי, כי בעולם הסלולר כל כמה שנים אתה ממליך את הברנד החדש, את המלך החדש, ואף אחד לא יכול להבטיח שאפל בעוד 15 שנה היא עדיין תהיה המותג. אפל עובדת קשה על עוד יתרונות תחרותיים. הסוויצ'ינג קוסט מוט של אפל הוא מאוד מאוד חזק. לא הזכרנו את זה בתור דוגמה, אבל אם נחשוב על זה, אפל בנתה סוג של אקוסיסטם. הרי תחשוב על זה, בדרך כלל מי שקונה אייפון, אז לבן בת זוג יש אייפון גם כן, לילדים יש אייפונים, בבית יש איזה מקבוק, אייפד, אייפוד, אפל טיווי, ראוטר של אפל, כל הבית מרושת אפל. עכשיו, יוצא טלפון אנדרואיד חדש, אתה אומר לבן אדם, בוא תקנה טלפון אנדרואיד חדש, הוא מסתכל עליך ואומר, תגיד, אתה אמיתי? נראה, איך אני אכניס אותו בכלל לאקוסיסטם הזה, למערכת?
צריך להחליף את כל הבית.
אני צריך להחליף את הבית. לא נוגע בזה. זה סוויצ'ינג קוסט מוט. דרך אקוסיסטם מאוד 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 חזק.
מעולה. אז אלון, בא לי שנמשיך עוד שעה וחצי, אבל
אנחנו אוהבים לדבר על זה.
צריכים להשאיר גם משהו לפרקים הבאים. אז קודם כל, כמו תמיד, אלון, היה מאוד מרתק איתך, גם היום, ואנחנו מתחילים בעצם לרדת לרזולוציות קצת יותר ספציפיות. זאת אומרת, מהרעיון של למצוא חברה מעולה, למה אנחנו צריכים להתחיל לחפש, וזה רק ממש, זה דבר מאוד עיקרי, אמנם המהות, אבל רק דבר אחד מבין הדברים שאנחנו מסתכלים, וזה בעצם המידע האיכותי, שאנחנו רואים אותו דרך, משתקף דרך מידע כמותי. זאת אומרת, חייב שמהות חזק ישתקף במספרים מסוימים, שאנחנו בודקים בעסק, זה בדרך כלל ככה, נכון?
נכון, ולא רק. אנחנו נחפש אותו דרך עדויות נוספות, כמו בדוגמאות שנתנו. בדוגמאות שנתנו לא הסתכלנו בכלל עדיין על המספרים. לא של קוקה קולה, לא של אפל, גם לא של מותגים כמו נייקי, אדידס, לא של בנקים. כל הדוגמאות שנתנו, עוד לא הסתכלנו על המספרים, למרות שאנחנו צריכים לעשות את זה. אנחנו נחפש עדויות וביטחון ביתרון התחרותי, דרך זה שננסה למצוא את היתרונות התחרותיים בקטגוריות שדיברנו, ולקרוא בדוח השנתי מה המנכ״ל מספר לנו על העסק, ולהסיק משם את הדברים. הרבה פעמים, בקלות יחסית, מלקרוא את הדוח השנתי, את החלק הראשון של מה שנקרא ה-business section, שהמנכ״ל מספר לנו לבעלי המניות, את התיאור העסקי, מה עבר על העסק בשנה האחרונה, מה התוכניות שלו לעתיד, איפה הוא מתחרה, מה הוא עושה, אתה בונה לעצמך תמונה על העסק, ואנחנו גם נקרא כתבות באתרים מתאימים שמתארים את העסק, במיוחד את היתרונות התחרותיים שלו, וכמובן את הסביבה העסקית. יש לא מעט אנשים שמנתחים עסקים, ואם לימדו אתכם איפה לחפש את הדאטה הזה, ואיך להגיע אליו בחינם, ואיך לקרוא אותו, אז יש לך המון 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 מידע, בשביל לבנות לעצמך את התמונה על העסק ועל היתרון התחרותי שלו.
ובעצם המנכ״ל והחברה הם מחויבים לספר לנו את הדברים האלה. בדוח של תיאור עסקי התאגיד ובדוח בכלל בכל הדוחות, הם מחויבים לספר לנו את זה. הם חברה ציבורית, הם צריכים לספר לנו את כל הסיפור של העסק.
נכון, עד רמה מסוימת. הם לא יספרו לנו סודות מסחריים כמובן. כדי לשמר את היתרונות התחרותיים של העסק, אבל בדוחות הם יספרו לנו על העסק, הם יספרו על הפעילות, הם יספרו מה עבר על העסק בשנה האחרונה, נקווה שחיובי עבר על העסק, ולפעמים אפילו הם ידברו איתנו על העתיד. בסופו של דבר, בוא לא נשכח את זה לרגע. אנחנו הבעלים של העסק, אנחנו בעלי המניות. קנית מניה אחת, יש לך בעלות על העסק. המנכ״ל עובד עבורך. עבורך, לא עבור אף אחד אחר. בוא לא נשכח את זה לרגע אחד.
יפה מאוד.
ורגע, אנחנו מחפשים עסקים, או בעצם הנהלות, שמבינות את זה וזוכרות את זה, שהמנכ״ל עובד עבור בעלי המניות. ווורן באפט מקפיד לקנות חברות כאלה.
אז בוא נדבר בפודקאסט הבא, אלון, באמת על ההנהלה, ואולי על ההנהלה, או בפודקאסט מתי שנגיע לזה. בוא נדבר על ההנהלה. ומה אנחנו צריכים גם לבדוק בהנהלה, שהיא הנהלה טובה לעסק, ואנחנו צריכים גם לעבור על המספרים ולזהות המספרים, ויש עוד הרבה דברים לפנינו, אלון.
המון דברים מרתקים.
אלון עזה, תודה רבה לך, היה פודקאסט מרתק. תודה רבה לכם שצפיתם והאזנתם. אם נהנתם, אתם מוזמנים לעשות לייק, לשתף, לשלוח, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של פודקאסט סודות ההצלחה. ביי ביי.
ביי.
היי חברים, תודה שהקשבתם לסודות ההצלחה. אם נהנתם מהפרק הזה ואתם רוצים מידע נוסף או להקשיב לפרקים נוספים, בקרו באתר שלנו successpodcast.co.il ותירשמו לאחד מההדרכות החיות שלנו. המקומות להדרכות האלה ממש מוגבלים, אני לא צוחק, הם נחטפים מאוד 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 מהר. כל מה שנאמר בפודקאסט הזה דרך אגב, זה הדעה של ספיר או הדעה שלי, וממש חשוב לא לקחת את זה כעצה אישית או עסקית, כי אנחנו לא מלווים אתכם באופן אישי, ולא שקלנו את המצב האישי שלכם, אז תזכרו, אתם לגמרי לבד פה, הפודקאסט הזה הוא לבידור והעשרה בלבד, ואני מאוד מאוד מקווה שנהנתם.